בפעם הקודמת היינו את הקטע של הרב קוק באורות הקודש של השלמות וההשתלמות. אני רק אזכיר טיפה, כי זה הקונטקסט למה שאני רוצה להמשיך. הוא פותח בתיאור של איזושהי מציאות מופשטת יותר שמבצבצת איכשהו דרך המציאות שאותה אנחנו רואים, ואחרי זה הוא קושר את זה להתקדמות של העולם או התעלות של העולם, שיש איזשהו כוח או משהו שגורם לעולם כל הזמן לעלות, או מנוע כזה שגורם לעולם כל הזמן לעלות. הוא מסביר שבזה לכן גם העולם נברא חסר, כדי שהוא יהיה לו לאן לעלות. והמבוא הזה בעצם הוא מבוא רחב יותר, שמדבר בכלל על היחס בין מה שאנחנו רואים לבין מה שמאחורי מה שאנחנו רואים. ואחרי זה הוא נכנס קצת יותר קונקרטית לשאלה של השלמות וההשתלמות. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול, לכאורה לא יכול להשתלם, כי הוא מושלם, כי הוא אינסופי, וכיוון שככה זה בעצם חסרה לו אחת השלמויות, כי ההשתלמות היא אחת השלמויות. והפתרון של העניין הזה זה שהוא ברא יצורים חסרים או מציאות חסרה, שההתקדמות שלה או ההתעלות שלה זאת הדרך שלו להשתלם, דרכה הוא משתלם בעצם. ואם אני קושר את זה בחזרה למבוא שלו, אז זה בעצם אומר שאיכשהו דרך הדינמיקה, קצת מה שאמרת כשנכנסנו, דרך הדינמיקה, דרך הדינמיקה של ההתעלות של העולם, אנחנו בעצם אמורים לתפוס או לחוש את המנוע של כל העניין הזה, שזה הקדוש ברוך הוא למעשה. זאת אומרת, זה שעומד בבסיס ההשתלמות של העולם, ובאמת ההשתלמות הזאת או העבודה הרוחנית הערכית שלנו היא צורך גבוה. דיברתי על העבודה צורך גבוה, שאנחנו בעצם עושים את זה עבורו, הוא צריך אותנו, כי בלי זה הוא בעצם תקוע, הוא לא יכול להשתלם. עוד נקודה שעלתה שם זה שבלי לקבל את ההנחה הזאת שיש שם משהו מאחורי המציאות, את קיומו של האינסוף, אז אין שום כיוון, אין שום משמעות לקנה המידה. זאת אומרת, אם אני לא מגדיר איזושהי נקודה מופשטת כלשהי להיות פסגת ההתקדמות, ההתעלות הזאת, כן, האינסוף הזה שהוא כבר לא יכול יותר להתעלות, אז בעצם אי אפשר להגדיר בכלל את מה שאנחנו רואים סביבנו כהתעלות. כי מי אמר שזה לא ירידה? זאת אומרת, מי מכתיב את הכיוון?
למה אני צריך נגיד ברמה פיזית לצורך העניין, אני יכול להגדיר למעלה ולמטה, בלי שאני אומר שיש נקודה מסוימת למעלה
שאליה אתה צריך משהו שייתן את הכיוון. אתה לא יכול להגדיר למעלה,
הכיוון הוא אבל מהנקודה שאני נמצא בו כרגע, הוא כיוון סיבור.
אבל מה זה מעלה ומה זה מטה? זה להתרחק מהמקום שבו אתה נמצא. מה זה מעלה ומה זה מטה? צריך להיות איזשהו משהו מוחלט באינסוף שמגדיר מי זה כיוון חיובי. זאת אומרת, מגדיר את כיוון הציר. מי אמר שהציר הוא כזה ולא כזה?
מגדיר גם לפי המקום שיוצאים ממנו.
לא, אתה לא יכול להגדיר את זה, כי לצאת ממני אני יוצא גם במינוס אינסוף וגם בפלוס אינסוף. השאלה היא איפה זה מינוס אינסוף ואיפה זה פלוס אינסוף.
כן, אז אני אומר, את זה אני יכול להגדיר לפי הסביבה שכאן. אני יכול לומר, ביד ימין שלי זה מינוס
אינסוף. אתה יכול להגדיר מה שאתה רוצה, אבל אין סימטריה בין ימין ושמאל. מה שעובר את הסימטריה, למה באמת צד אחד הוא התקדמות וצד שני הוא הידרדרות? באיזה מובן אמיתי יש פה פלוס ומינוס, לא שרירותי. אז זה צריך להיות איזשהו קנה מידה חיצוני, אובייקטיבי, שמולו נמדדים כל מיני דברים.
הקנה מידה זה חייב להיות נקודה שנמצאת בסוף?
כלומר, לא חייב להיות, אבל אין סוף פה, הרי זה מטאפורה. הכוונה, זאת נקודה מוחלטת, שהיא לא תלויה בצורת ההסתכלות, שיש בה, שהיא מגדירה כיוון באופן מוחלט, לא ביחס למשהו אחר. הוא עצמו כותב פה הוא אומר, וכל מה שהמדע הולך ומתבסס על יסוד ההתפתחות, כן, האבולוציה, הולך ומתקרב אל האורה האלוהית היותר בהירה ובא אל החזון היותר עליון, שאין לדון על ידו את ההוויה כולה מצד ייחוסה החלקי, כלומר על דבר היחס שיש בין חלק אחד ממנו לחברו, כי לא בזה ימצאו הערכים האמיתיים שלה, כי מיקר דינה הפנימי הוא בדבר ייחוסה הכללי של כולה וכל חלקיה אל השלמות האלוהית, שהוא הדבר הנכבד והיותר ראוי לייסד עליו את היסוד המוסד של ההוויה כולה. זאת אומרת, כשאתה מודד דברים אחד מול השני, אין לך אף פעם דרך לדעת מי יותר ומי פחות. אגב, זאת בדיוק הסיבה שעולם ללא אלוקים, כן, אחרי ניצ'ה, כשנרמו את הקדוש ברוך הוא כביכול, כן, במות האלוהים, נשברו קני המידה. ניצ'ה כבר כותב את זה עוד לפני שיצא הפוסט מודרניות מן הכוח אל הפועל. אומר שבמקום שבו אין איזשהו משהו מוחלט שקובע כיווני הצירים, לא תוכל לקבוע איזה ציר הוא חיובי ואיזה ציר הוא שלילי, מה זאת התקדמות ומה זאת נסיגה. ובאמת עולם נטול אלוקים זה עולם שמגיע למסקנה שבעצם הכל אותו דבר, אין התקדמות ואין הידרדרות, ואין, כולם צודקים באותה מידה, כולם אמיתיים באותה מידה, כולם יפים באותה מידה, כן, בתחום האומנות כולם מוסריים באותה מידה. זאת אומרת, אין לך קנה מידה חיצוני. אז ברגע שאין קנה מידה חיצוני, האדם הוא קנה המידה של עצמו, אז הוא תמיד צודק. זאת אומרת, אם אני קנה המידה של עצמי, אז אני תמיד צודק, בהגדרה. אם כל אחד הוא קנה המידה של עצמו, אז כל אחד מאיתנו הוא בהגדרה צודק. אתה צריך משהו שהוא לא מותנה בשום דבר אחר, שהוא זה שנותן את קנה המידה לדברים.
זה שמדיד,
אני לא הייתי בהתחלה, אבל מה שעצמי שמעתי מהידו, המוזיקאי, הייתה מהפכה, זאת אומרת, האדם, דווקא האדם נהפך המחקז, וזה מרד באלוקים, אבל בכל התחומים, בכל, למשל, באומנות זה מאוד בולט. אין יותר חוקים, אז היו חוקים.
כן, זה מדבר בדיוק. זאת אומרת, ברגע, לא יכולים להיות חוקים, אם אין שום דבר חוץ ממני, הרי חוק זה משהו שאמור להכתיב לי דברים. אז מי יכתיב לי דברים? אין חוץ ממני אף אחד. אני יכול להגיד מה אני חושב, מישהו אחר יגיד מה שהוא חושב, אבל מי יקבע מי מאיתנו צודק? אם אין משהו שהוא מבחוץ, שהוא קנה המידה של הדברים, רק אנחנו משווים את האחד מול השני, השוואות אחד מול השני הן פשוט חסרות שחר, הם לא ייתנו לך שום דבר. גם כשאתה עושה דבר כזה, ואתה משווה שני אנשים, ואתה אומר, זה יותר טוב מזה, או שתי חברות, אתה אומר, זה יותר טוב מזה, אומנות, זאת יותר מזאת. אתה מניח ברקע הדברים איזשהו קנה מידה שהוא מחוץ לשניהם. כי אחרת... איך אתה יכול לקבוע מי ימינה ומי שמאלה? זאת אומרת, אין לזה, תסתכל ככה, אז תראה שהוא ימינה והוא שמאלה. מה? אז יש פה משהו מאוד בעייתי בעולם נטול אלוקים. אנשים מנסים לייצר קני מידה אלטרנטיביים, לא ממש מצליחים. זה לא, אז השיח נשאר, כמובן, לשמחתנו, אני חושב, יש איזה אינרציה של האמונה באלוקים שהיא מתגלגלת לכל מיני רעיונות של מוסר אתאיסטי, לא חשוב, אבל מה?
רוב האנשים עדיין מאמינים.
כן, אבל גם חברה שלא מאמינה, חברה שלא מאמינה באלוקים או לא מדברת בשפה הזאת, עדיין מדברת במונחים של ערכים מוסריים, עם ביקורת ועם הכל, בלי להרגיש שבעצם אין לדבר הזה בסיס. ופני אחת, אלה שבאמת לוקחים את זה עד הסוף, נגיד האבנגרד האינטלקטואלי, האנשים ש... אז הם אומרים, לא נכון, לא פלא שהמון העם נשאר עדיין בסדר כמו שהיה תמיד, אבל האינטלקטואלים, דווקא שם יש איזה שבר גדול, כי האינטלקטואלים הם באמת אלה שמסיקים את המסקנות, הם אומרים, רגע, הרי באמת אין לזה בסיס, אנחנו סתם דברים שתובעים. אז יש פה משהו שהוא שבר אמיתי. זה שאנחנו לא מרגישים בזה, כי למזלנו אין יותר מדי אינטלקטואלים. זאת אומרת, אם היו יותר מדי אינטלקטואלים היום, היינו מצב קשה מאוד. אמיתית, אני בטוח בזה. אם היו יותר מדי אינטלקטואלים בעולם, המצב היה חמור ביותר.
חופשים בדיוק.
כן, במובן שאנשים שעושים את מה שהם באמת חושבים, זאת אומרת, שחושבים על מה שהם עושים ועושים את זה. או פועלים לפי העקרונות שעליהם הם חושבים וכו'. אני חושב שזה עולם מאוד מסוכן, עולם עם הרבה אינטלקטואלים.
אבל התנהגות מוסרית, להבדיל למוסריות, לא יכולה לנבוע גם איזושהי נטייה טבעית?
היא יכולה, ברור, אבל מצד שני, אין לך שום יכולת לבקר מישהו שאין לו את הנטייה הטבעית הזאת.
זה יכול להיות לבקר, אבל יכול להיות שזה בפועל יחזיק לא פחות מאשר...
או שכן או שלא, או שכן או שלא, אני לא בטוח בזה.
זה מה שהם טוענים.
אני אומר, אבל גם
בהתחלה זה
יחזיק. הקטגורי של קאנט בא מ-out of the blue, אבל באיזשהו מקום קאנט, אבל הוא מניח את קיומו של צו קטגורי. יפה מאוד שיש צו קטגורי, אבל למה צריך לשמוע לו? אז קאנט אומר, אם אתה מוסרי בהגדרה אתה נענה לצו קטגורי, יפה, ואם אני לא מוסרי אז אני לא נענה. זאת חוזרת להיות הגדרה. אתה עכשיו צריך להסביר לי למה אני באמת צריך ליהנות, לא להגדיר האם אני מוסרי או לא. למה אני צריך ליהנות? אז קאנט עצמו מבסס את אחת ההוכחות שלו לקיומו של אלוקים, על המוסר. כי הוא גם מבין שמחויבות לצו הקטגורי לא יכולה להיווצר בלי שיש איזשהו קנה מידה חיצוני.
ההגדרה של, כלומר אני יכול להבין שזה מחייב קנה מידה חיצוני, קנה מידה חיצוני כאן הוא בהגדרה אלוקים, אלוקים במובן של בורא עולם ומנהיגו?
לא חייב להיות, אבל ברור שאלוקים הוא כזה. אם מישהו יאמין בקיומו של משהו אחר שהוא לא ברא את העולם או לא יודע בדיוק איזשהו, יש משהו, אולי כן, זה יהיה עקבי, נכון? לא נכון שאני אתווכח, אבל במובן הזה זה יהיה בסדר. זאת אומרת, אתה צריך איזשהו קנה מידה חיצוני לזהות אותו עם אותו אחד שברא את העולם או הוציא את ישראל ממצרים.
זה לא נראה לי איזה רעיון שלא קיים בעולם, כלומר הרעיון לא קיים בעולם, כלומר
שתפיסה
שיש קנה מידה חיצוני,
יש שיח כזה, אבל אין באמת פילוסופיה מאחוריו. מה זה קנה מידה חיצוני? יש כאלה שאומרים שחייבים לציית לחוקי המוסר, שאותו למה? מה, יש איזשהו משהו שמחייב את זה? לא, מה פתאום? זה פשוט בעצם היותנו בני אדם, או מין איזה דברים שבעיניים ריקים מתוכן. זאת אומרת, אפשר להגיד מה שרוצים, הלשון סובל את הכל. אבל זה ריק מתוכן, מה זאת אומרת? אתה, מה זה בעצם היותנו בני אדם? אני ככה ואתה אחרת, וזה הכל, עכשיו אני אהרוג אותך, כי לא בא לי לשמוע על הצווים הקטגוריים שלך.
אתה רואה את זה, בתרבויות מסוימות. הורגים כי על כבוד משפחה הורגים וזה לגיטימי.
לא, בסדר, מצלנו הורגים על חילול שבת. בוא נגיד, ערובה לזה שלא יהרגו.
לא, אנחנו הורגים את זה כי הם חושבים שהם מוסרים והם עושים את זה כי ככה הם מאמינים, ככה הם חושבים שזה בסדר, זה לגיטימי. זה לא, זה מה שהם אומרים.
עוד הקנה מידה מוסרי.
לא, זה הקנה מידה מוסרי שלהם.
נכון, להפך, שם זה בהחלט יכול להשתלב עם קיומה של ישות חיצונית, והישות החיצונית הזאת לא בהכרח משרה טוב, היא משרה קנה מידה.
אני רוצה להגיד שלהגיד שזה לא בא ממשהו חיצוני, להגיד כי ככה זה בן אדם, אתה רואה, יש תרבות אחת שזה מבנה ככה, ושניהם חושבים שהם מוסרים.
עוד פעם, אני לא אומר שזה שיש קנה מידה חיצוני זאת ערובה לעולם מוסרי. אני אומר אבל שבלי קנה מידה חיצוני, לא סביר לצפות לעולם מוסרי. אם קנה מידה, חיצוני, תלוי מי הוא. יש כאלה שקנה מידה חיצוני, החיצוני האובייקטיבי שלהם, זה קנה מידה שמורה להם, לא יודע, להיות רשאים. גם זה יכול להיות. זה גם סוג של קנה מידה. וזה קנה מידה בעייתי. אבל אני אומר, בלי קנה מידה, הייתה איזושהי אשליה, או עדיין אולי יש אשליה בעולם, שאפשר לייצר עולם בלי קנה מידה. זאת אומרת, עולם בלי להאמין במשהו שמחוץ לבני אדם. כל אתר אתאיסטי יספר לכם את העניין הזה, עד כמה הפנאטים הדתיים לא מבינים על מה הם מדברים. הרי בטח שאפשר להיות מוסרי גם בלי להאמין באלוקים, ומה פתאום, מה זה קשור בכלל, ואלוקים הוא בכלל לא מוסרי כידוע. אז מה, כאילו, עכשיו, אף אחד מהם לא יודע, אני לפחות לא רואה שם איזשהו דין וחשבון רציני על העניין הזה. אין, אתה לא יכול לתת איזה דין וחשבון רציני על העניין הזה. זה באמת לא, אני לא חושב שזה מחזיק מים הדבר הזה. היום לא פופולרי להגיד את זה, אם אין אלוקים במקום הזה והרגוני, כן, האמירות של בעלי המוסר. אבל זה ככה במובן הרעיוני. אני מסכים, אגב, הרבה פעמים מערבבים את זה, דיברנו על זה של אחת השנים הקודמות, הרבה פעמים מערבבים את זה עם הערכת המציאות. במציאות זה לא נכון. במציאות, חברה בלי אלוקים מתנהגת, בהחלט יכולה להתנהג לגמרי מוסרי, זאת אומרת, או טוב. כן? ואני אומר, תפיסת מוסר או תביעה להיות מוסרים, יותר במישור התיאורטי אשר במישור הפרקטי. והסיבה לזה שאין יותר מדי אינטלקטואלים למזלם, כמו שאמרתי קודם. אם כולם היו אינטלקטואלים, אז כולם היו מבינים שזה חרטה. ובאמת, בסופו של דבר, נדמה לי, לא היו מתנהגים באופן מוסרי, או שהיו נסוגים. והיו באמת מבינים שיש קנה מידה. ולא משלים את עצמם שהם חושבים שאין קנה מידה, ובכל זאת צריך להיות מוסרי. זה סתם מילים לדעתי. השכן שלו לא ישמור את זה, אז הוא,
אז אני אכעס עליו, אבל זה כעס,
כי ככה אתה בנוי,
זה לא כאילו משהו ש,
תכעס, אתה תכעס והוא יערוב אותך.
אבל לא, אנשים האלו אומרים, מה, הם פרימיטיביים, בטח שמתנהגים ככה, זה לא,
בסדר, בקיצור, זה באמת ספקולציות, מה יקרה בעולם שכולו אינטלקטואלי?
אני אומר, יש הרבה אנשים שאומרים בגלוי, אני מחויב לזה,
הם אומרים את זה למרות שלדעתי ביסודו של דבר מה שמניע אותם זה בדיוק תפיסת עולם דתית. רק הם מתכחשים לה. אין דבר כזה לזה. אני לא מאמין בקיומה של מוסר בלי זה. לא מאמין להם. אתה יכול לקרוא את זה פטרנליזם. לא מאמין להם.
אז
לא, מה זה לא מאמין להם? זה לא מודע. זה לא שאנשים אומרים, באמת מאמינים, הם לא מגלים לך. הם ליבה לפומה לא גליה, זאת אומרת, הם לא מגלים לעצמם. זאת אומרת, המחויבות הזאת לערכים מעידה בבירור על אמונה בקנה מידה חיצוני. זה שהם מכחישים את זה בסדר, כי לא מתאים להם, או לא, לא משנה כרגע, מכל מיני סיבות. זה כבר עניין יותר לפסיכולוגים מאשר לפילוסופיה. טוב. אני מדבר כבר ממש כמו משגיח, אבל אני חושב שזה נכון, מה לעשות? אני חושב שזה נכון. לפעמים גם צודקים.
זה לא נכון, אף אחד לא נרדם.
טוב, אולי בגלל ההערות האלה. המשגיחים לא אומרים, טוב, אני מדבר כמו משגיח עכשיו. לפחות זה יכול להיות שזה מהיר את האנשים. אוקיי. אז אני רוצה עכשיו באמת לעבור הלאה ולדבר על בעיית השלמות וההשתלמות במובן טיפה יותר פורמלי, ואחרי זה לחזור חזרה להקדמות האלה, כי ההקדמות האלה חשובות, לסגור את המעגל חזרה. אז אני רוצה לעשות את זה דרך דיון בפרדוקס החץ של זנון. זנון, כן, מאילאה, אחד מהפילוסופים היווניים, הטיל בספק את קיומה של תנועה בעולם. אל תשאלו אותי מה זה אומר, זאת אומרת, אם הוא באמת חושב שיש תנועה בעולם, לא יודע, זה עוד אחד מהאינטלקטואלים שמדברים ובטוח שהם לא מאמינים במה שהם מדברים, אבל לא יודע, לא משנה כרגע, זה באמת עניין לפסיכולוגים, לא לפילוסופים. אבל הוא העלה כמה טיעונים נגד קיומה של תנועה. טיעון אחד זה הטיעון של אכילס והצב, כן, שמוכר, אז זה כמובן טעות, חוסר ידיעה מתמטית פשוט, זה סתם טעות. אבל יש סט אחר של פרדוקסים שקשורים קצת למושגי רצף. זאת אומרת, אכילס והצב זה פרדוקס שהוא טעות פשוטה, כי הוא בניגוד, נדמה לי אולי אפילו כל הפרדוקסים האחרים, אני לא זוכר את כולם, אבל אלה שאני זוכר, הוא לא קשור למושג הרצף. זה סתם טעות. במושג הרצף יש באמת איזה אי בהירות לא פשוטה, ועליה אני רוצה לדבר. אבל לאכילס והצב זה פשוט תסכם תיאור אינסופי ותגיע לסכום סופי. זאת אומרת, הוא רק לא הבין שיכול להיות דבר כזה, שסכום של אינסוף איברים יכול להסתכם, יכול להתכנס, כן?
יכול להסתכם, כלומר, כשאני למדתי לנדודי, הוא יכול להתקרב עד שאנחנו מגדירים את זה,
כשבסכום... לא תעבור את שתיים, לא חשוב. בענייני הפרדוקס של הפתרון של הפרדוקס זה מספיק. כי מה שאני אראה לך, זה לא תצליח לעבור את שתיים אף פעם, גם תתקדם אין סוף צעדים. מצד שני, אין סוף הצעדים האלה גם לא ייקחו לך יותר משתי שניות. אז כל התיאור הזה באין סוף צעדים מתאר את השתי שניות הראשונות של המרוץ, אוקיי. בשתי השניות הראשונות של המרוץ באמת אכילס לא ישיג את הצעד.
הם
עוברות
אחרי שתי שניות.
כן, אבל אחרי שתי שניות אתה עובר הלאה. אתה לא הבין שתיאור באין סוף צעדים יכול להיות עדיין תיאור של שתי השניות הראשונות, של עד שתי השניות הראשונות של המרוץ. בסדר? זה סתם שגיאה מתמטית, אבל הפרדוקסים האחרים הם יותר עדינים. הם יותר עדינים, ולכן הם באמת, לתדמתי, הם לא באמת קיבלו טיפול. עד עצם היום הזה, כבר עד שאני בדקתי את זה לפני 10 שנים. זאת אומרת, יש כל מיני אמירות כלליות כאלה, שכאילו, טוב, זה אינפי ונגזרות וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אבל בתרגום יותר מדויק, או ניסיון לראות איפה בדיוק הפרדוקס נפתר, אני לא ראיתי דבר כזה. כתבתי את זה פשוט פעם מאמר, אז שם קצת בדקתי את מה שמצוי בתחום הזה, ולתדמתי גיליתי שלא לא באמת, נדמה לי, הוצע לזה פתרון. וגם אגב, הקישור לאינפי הוא קישור די חדש, וזה מוזר שזה לא זכה לטיפול משמעותי. טוב, איך זה הולך, הפרדוקס של החץ? אין כתה הפרדוקס של החץ, זה בעצם נדמה לי המובהק שביניהם. אז הוא אומר ככה, יש איזה כמה ניסוחים, אולי נקרא שניים מהם. ניסוח אחד מופיע אצל ברגמן במבוא לתורת ההיגיון. זאת אומרת, החץ האף ברגע לא מתחלק אחד של מעופו, הוא אף ואינו אף כאחד. ושתי הטענות נכונות, הוא אף, שהרי אלמלא היה אף כל רגע, לא הייתה מתבצעת תנועתו. והוא אינו אף, שהרי בתוך רגע לא מתחלק ולא מתפשט אחד של הזמן, הוא אינו יכול לבצע שום תנועה. אמור מעטה, החץ אף ואינו אף כאחד. כן? באותו רגע של זמן, החץ גם אף וגם לא אף. למה? אם הוא לא היה אף באותו רגע, אז הוא לא היה מתקדם. נכון? מצד שני, ברגע בלתי מתחלק של הזמן הוא לא יכול לעוף. אז יוצא שבו זמנית הוא עף ולא עף. וזה אחד האירועים על חוק הסתירה. ככל שאר האירועים הוא גם לא נכון. בניסוח אחר של הפרדוקס, הוא אחר פילוסופית, לא משנה, זה, למרות שזה דומה מאוד. זה בעצם אומר, בכל רגע שתסתכלו על החץ, הוא עומד במקום אחר. תצלמו אותו נגיד. ובכל רגע הוא עומד במקום אחר. בכל רגע, כל עוד הרגע הוא שונה, הוא עומד במקום שונה. אולי שונה במעט, אבל שונה. אז עכשיו השאלה, מתי הוא עובר בין המקומות? מתי הוא משנה את המקום שלו? אם בכל רגע הוא עומד במקום אחר, אז מתי הוא קופט? כן, איך קורה השינוי הזה? זה צורה אחרת להציג את העניין הזה, רק שזה לא דרך הראשון, הוא ניסוח שמערר את חוק הסתירה, וזה ניסוח שהוא יותר, לא יודע מה, קינמטי, זאת אומרת, יותר בעולם של הפיזיקה ולא בעולם של הלוגיקה.
אבל משהו פה חסר לי. אם אתה לוקח חפש במקום הזה, באמת, הוא יוצא נכון עמוד במקום הזה, ואני מצלם אותו בחתך רוחבי, אז כל פעם שאני מצלם אותו הוא מצלם במקום אחר. אם יש לי מצלמה שרואה רק מישור,
okay.
אז כל פעם נמצא במקום אחר, כי אני כל פעם רואה נקודה אחרת.
זאת אומרת, כל פעם אתה מעלה את המצלמה?
כן, אני מעלה את המצלמה, no. כי יש פה ממד נוסף, כאילו שהמצלמה שלי לא רואה. עכשיו זה דבר בחץ, יש, אז מה הוא גם ממד? הוא לא, נכון, כשאתה מסתכל עליו, כשאתה מסתכל עליו בזמן מסוים, ודאי שהוא נמצא בנקודה מסוימת, הוא לא זז.
הוא לא זז, אז איך הוא מגיע ברגע הבא לנקודה אחרת, אם הוא לא זז? מה זאת אומרת? מה זה עוזר שיש פה עוד? איך הוא מגיע ברגע הבא לנקודה אחרת, אם הוא לא זז בנקודה הזאת?
אז הוא אומר, אם כל רגע הוא לא זז.
כן, אז זאת השאלה.
יש לך תיעוד דיגיטלי. יש לך תיעוד דיגיטלי.
נכון, בדיוק. זה ממש תיעוד דיגיטלי, נכון. זאת הבעיה שלו, אבל באמת צריך לשים את האצבע, איפה הבעיה בתיאור הדיגיטלי? מה לא בסדר? כשאתה עושה דיגיטציה של הרצף, מה איבדת פה? נכון יותר, בסדר, אתה עושה דיגיטציה יותר עדינה ויותר עדינה.
זה לא רצף.
מה?
דיגיטציה, זה לא רצף.
בדיוק. עכשיו יש פה משהו במעבר הזה, שהוא לא להפוך את הדיגיטציה ליותר ויותר ויותר צפופה עד אין סוף.
כמה
שתעשה זה עדיין יהיה זה. אז מה יש ברצף מעבר לדיגיטציה נורא צפופה? זה בעצם השאלה בשפה יותר מודרנית. זאת אומרת, לא זוכר אם הזכרתי את זה פה, פעם דיברתי על זה בבר אילן, ניסיתי להדגים את זה דרך משהו שקצת הטריד אותי, איזושהי בעיה שהטרידה אותי פעם, בעיית המדרגות, אני לא זוכר אם הזכרתי את זה פה, תחשבו על מדרגות, אנחנו מחלקים נגיד מערכת צירים, אוקיי? יש 10 מטר על ציר ה-X, 10 מטר על ציר ה-Y, אוקיי? עכשיו, או 20 מטר על ציר ה-Y, תרצו, זה לא חייב להיות שווה, בסדר? ועכשיו אני בונה מדרגות שוות, במרחק של נגיד כל מטר, אני עולה 2 מטר, אוקיי? מדרגות כאלה. עכשיו אני יכול כמובן כל חצי מטר לעלות מטר, זה גם ייתן לי, אני יצא מפה ואני אגיע לשם, זה בעצם ייצור משולש ישר זווית, כשהיתר הוא בעצם מדרגות, נכון? רק המדרגות הן כל פעם ברוחב וגובה יותר קטנים. עכשיו אני מגביל את מספר המדרגות, זאת אומרת, זה תמיד 10 חלקי N, זה מספר המדרגות, ו-N הולך ונהיה גדול. אז אני מגביל את מספר המדרגות ומקטין את הגובה של כל אחת, באופן שזה עדיין יצא מפה ויגיע לשם, אוקיי? עכשיו, מה האורך של ה...
זה פקטלים,
לא?
זה פקטלים.
לא, זה לא פקטל.
לא,
לדעתי זה לא פקטל. יש פה, שום דבר, זה לא פקטל. יש פה, כשאתה מסתכל עכשיו על האורך, אני שואל, מה האורך הכללי של המסלול הזה? היתר, כן, היתר המדורג.
זה רק עירוב.
רגע, מה הערך? לא, לפני מה שהוא שואל.
זה שווה לבסיס והגובה.
בסיס פלוס הגובה, 10-30, נכון? כמו שתסכמו את כל המימדים האופקיים, זה נותן לכם בדיוק את הבסיס. תסכמו את כל המימדים האנכיים, זה ייתן לכם את הגובה. זאת אומרת, סך הכל הדרך שאותה עברתם, זה בסך הכל הבסיס פלוס הבסיס השני, נכון? או פלוס הגובה.
הדרך שאותה עברנו ביתר או הדרך שאותה
עברנו? ביתר, אבל גם בעלייה וגם באופקי.
מה זאת אומרת?
אורך המסלול של המדרגות.
לא של היתר.
המדרגות זה היתר. כרגע זה לא יתר, זה מדרגות. היתר הוא מדורג. הוא לא קו. בסדר? אז האורך הכללי שלו הוא 30.
השאלה הזו לא מתכנס לאורך היתר.
בדיוק. עכשיו השאלה, אתה מגדיר את אין לאינסוף, מה הגבול?
מסתבר שלנקודה יש ממד.
מה הגבול? כשאני לוקח את אין לאינסוף, מה אורך היתר? אז הגבול הוא שורש של 10 בריבוע ועוד 20 בריבוע? לא יכול להיות. אני יכול להוכיח, הגבול הוא A פלוס B. זאת אומרת, הגבול הוא הסכום של הבסיסים. זאת אומרת, יש משהו בקו הרציף שהוא לא גבול של המדרגות כשאין הולך לאינסוף. הגבול של המדרגות כשאין הולך לאינסוף זה נשאר A פלוס B, זה הגבול. בהגדרה המתמטית של גבול, הגבול הוא A פלוס B. אבל כשאתה מגיע לרצף ממש, אתה פתאום יש איזה מעבר פאזה כזה. זאת אומרת, זה פתאום הופך להיות שורש של A בריבוע פלוס B בריבוע. זאת אומרת שהיתר לא יכול להתקבל על ידי הגדלת מספר המדרגות. לקחת את N לאינסוף לא ייתן לכם את האלכסון. זה מאוד, אני חושב שזה נורא מעניין, זה נורא, הדגמה נורא יפה של העניין הזה, שכשאתה עושה דיגיטציה עד הסוף אתה עדיין לא מגיע לרצף. אוקיי? עכשיו סביב הבעיה הזאת של הפרדוקס של החץ, אז כל הזמן מדברים במונחים כאלה של הרצף, הבעיות של הרצף, אתם יודעים, יש גם ב... נגיד התיאור של קו רציף כאוסף של נקודות נורא נורא צפופות הוא תיאור שמוביל לפרדוקסים. זאת אומרת, זה כבר מתמטיקאים עמדו על זה מזמן. זאת אומרת, אתה לא יכול להתייחס לקו, למרות שעל הקו יש נקודות, אין בעיה להגדיר נקודות על הקו כמובן, אבל אתה לא יכול להסתפק בזה שקו זה פשוט אוסף צפוף של נקודות.
גם זה אוסף אינסופי?
גם זה אוסף אינסופי, כן. קו הוא לא אוסף אינסופי של נקודות. אוסף אינסופי של נקודות זה, כן, זה במונחים של קרדינלים, נגיד, זה אינסוף בין מניה אולי. זאת אומרת, כל נקודה היא מוגדרת, אתה יכול לספור אותה. אבל פה אתה עובר לרצף. רצף זה אינסוף שהוא לא בין מניה. לא, זה כבר לא מספר של נקודות. רצף זה לא מספר של נקודות, אתה לא יכול לספור את הנקודות. אינסוף לא בין מניה זה כבר לא אוסף של נקודות, זה בדיוק הנקודה. זה לא שיש מספר אינסופי יותר גדול של נקודות, זה פשוט לא מספר של נקודות. הקרדינל הוא לא מונה. זאת אומרת, הוא לא יכול, זה לא מספר מונה, הקרדינל של הרצף. זה אומר שזה לא אוסף של נקודות. אוסף של נקודות זה מספר מסוים של נקודות, אפילו אינסופי, אתה יכול לספור אותם ולהגיע לאינסוף, אבל זה עדיין אינסוף של נקודות. יש להם גם כמובן, כל אחת נמצאת מימין לשנייה, וכמובן ברצף אנחנו יודעים שבין כל שתיים נמצאת עוד אחת. אגב, זה נכון אפילו לרציונליים, יש את משפט הצפיפות, כן? שבין כל שני רציונליים יש עוד רציונלי, וזה כן מספר בין מניה. זאת אומרת, יש פה אוסף של הרבה... הרציונלים, אפילו שזה בין מניה, יש את משפט הצפיפות, שבין כל שני רציונלים יש עוד אי רציונלי
באמצע. כי על כל קטע המספר רציונלי מתוכו הוא אינסוף.
נכון, זה אותו דבר. רגע,
אבל כל הממשיים נגיד, זה אינסוף שהוא לא בין
מניה.
אבל זה עדיין,
זה כן
אוסף של הרבה מספרים.
לא, לא. זה אוסף, מה זה אוסף? ברור שזה מכיל הרבה מספרים, אבל אתה לא יכול... להגיד שהרצף הוא אך ורק אוסף המספרים. יש פה עוד איזשהו משהו, אלמנט נוסף מעבר לקבוצת מספרים. הרצף הוא לא קבוצת מספרים. הוא קבוצת מספרים עם עוד איזשהו תכונה, עוד איזשהו מימד, עוד משהו, אתה צריך להכניס לתוך ההגדרה בשביל לקבל רצף. אם הכנסת אין סוף מספרים, כולל מ-0 עד 1, זאת אומרת, גם לא קיבלת עדיין רצף. בשביל לסדר אותם על קו, שהם יהיו נקודות שאתה יכול לתאר אותן כשנתות על קו, זה אומר שיש פה משהו מעבר לקבוצה הזאת של המספרים. יש עוד משהו. ולכן בעצם הפרדוקס הזה מתמפה על שאלות של רצף. זאת אומרת, איך מתייחסים לרצף? עכשיו, הבעיה היא שכשאנחנו מדברים על זה בשפה הזאת, על הפתרון של הפרדוקס של החץ במעופו, אנחנו טוב, זה אינפי. זאת אומרת, פותרים את זה עם אינפי. זאת אומרת, פותרים את זה עם אינפי. אותה בעיה קיימת גם באינפי. אתה לכל היותר, מה שאתה עושה בתור מתמטיקאי באינפי, אתה מגדיר את זה בצורה שהיא לא חשופה לבעיות האלה. אז הגדרות כמובן תמיד יכולות להיות עקביות, רק השאלה מה הקשר בינם לבין המציאות.
מה שהבאת למדרגות
זה באמת זה הביטוי
לתשובה.
זה
לא אינפי.
זה לא
אינפי. זה לא פותר את הבעיה.
לא, זה כן פותר. אחרי שעברת כבר לרצף, אז אתה צריך לדבר בשפה אחרת, בשפה של אינפי. אתה כבר לא יכול לסכם אינסוף אורכים. זה משהו אחר כבר, שזה בדיוק אותו מעבר בין נקודות לבין אינפי. אז ששם רואים את זה בצורה הרבה יותר מוחשית. אז זה אומר שכשאנחנו מתרגמים את זה לאינפי, בסך הכל זה מילון אנגלי-אנגלי. כמו שגם האימפי יש את אותה בעיה. ומה פתרנו פה? לא פתרנו פה שום דבר, זאת אומרת, עדיין הבעיה קיימת.
במשולש,
מה?
רק במשולש.
בסדר, אני שואל, אבל איך...
במשולש, מי יש לי אתה כן פותר את זה?
לא, אני לא פותר את זה.
למה? ברשת,
אני שואל מה ההבדל בין משולש עם מדרגות כשאין הולך לאינסוף לבין משולש ישר.
זה הבדל גדול, כי אני יכול לתת לך עוד המון קירובים.
אבל לא קירוב, אין הולך לאינסוף, בגבול.
אני אתן לך בהלכתונים במקום בישר, שזה מתקבל, זה קל יותר להבין כי זה הבסיס מאוד הגובה. אני יכול לעשות את הלכתונים, בסדר? קווים נטועים, שכשאתה תיקח אותם לאינסוף הם גם כן יתלכדו עם הקו של היתר.
ברור, זה לא פתרון.
מה הבעיה? הבעיה זה שאני חושב שזה רק איזה קפיצה בהבנה, כי זה נראה לך מחובה. אבל אם תגדיר את זה כל פעם, אתה נשארת עם בטן אותו.
לא, אבל אתה עוד פעם, כי אתה מסתכל על אין נתון. אני כבר עושה את הגבול, אני כבר לוקח את הגבול.
אבל כי בגבול...
הגבול אין הולך לאינסוף.
כשהולכים לגבול אתה מאבד את זה.
לא. לא, זה מה שאני אומר, הגבול של התהליך הזה הוא עדיין A פלוס B. הוא לא השורש, הוא לא פיתגורס. אבל אני אומר, אבל זה הגבול של התהליך, גם בהם הולך לאינסוף. הגבול הוא A פלוס B, הגבול הוא לא השורש.
שהתכנסו לאותו גבול ואתה לכאורה בהבנה...
תהליכים אחרים, אפת לי, הרי תמיד בפרדוקס אתה יכול להגיד לי, תראה, התיאור שלך הוא לא נכון, כי הרי יש תיאור אחר שמוביל אותי לתוצאה הנכונה. יפה, זה כל הפרדוקס. הפרדוקס אומר, תראה לי מה לא נכון בתיאור הזה. אל תראה לי תיאורים אחרים שהם כן נכונים. לא, אבל לא נכון. זו הנקודה, אני אומר, לא. אני בהתחלה באמת חשבתי שהגבול כשאין הולך לאינסוף זה השורש. אבל זה לא נכון. הגבול כשאין הולך לאינסוף נשאר A פלוס B. זה לא תלוי ב-N בכלל. אז למה שהגבול יהיה שונה? זה A פלוס B.
בדיוק, לא היתר, איפה היה?
נכון. ועכשיו אני שואל, מה ההבדל בין הגדרת הגבול הזאת לבין יתר, רגיל? מה ההבדל?
כי זה... משהו, זה,
אתה
רק מסתכל על זה
בנזולוציה אחרת. לא, אתה עוד פעם, אתה מסתכל על N הולך לאינסוף כאיזשהו סוג של N גדול. זה לא N גדול. זה N גדול כרצונך. זה אחרת. אתה לא יכול להסתכל על זה ברזולוציה. זה לא שאלה של רזולוציה. יש פה משהו מהותי. זה כמו, סתם בשביל להמחיש קצת, בשפה של תורת המידה, כן, אז נקודות הן במימד אפס. נכון? זה אורך אפס. אינפיניטסימל זה אורך אפס ומימד אחד. זה לא אורך אפס, הנקודות, אין להם אורך. אבל אינפיניטסימל זה אורך אפס, אבל המימד שלו הוא אחד. אז יש משהו ברצף שהוא שונה באופי שלו, במהות שלו, מנקודות. זה לא סתם אוסף של הרבה נקודות. יש פה משהו שהוא עברנו מימד, עברנו למימד אחד. בסדר? עכשיו, אז לכן אני אומר שהתרגום של זה לאינפי לא באמת פותר את הבעיה. הוא בסך הכל אומר, נכון, הבעיה הזאת קיימת בעוד מקום, לא רק אצלך. בסדר, הבנתי, אני רוצה לפתור לי אבל את הבעיה. זה כמו יש אולי בצורה אחרת להסתכל על זה, יש, אתם מכירים את תורת הטיפים של ראסל, בהקדמה לפרינציפי המתמטיקה, יש ספר של ראסל ווייטד, שלושה כרכים כאלה, כן, שמנים, שהם מנסים לבנות את כל המתמטיקה על תורת הקבוצות.
אני חושב שיש
הרבה אנשים קבעו. כן, אף אחד לא קרא את זה. אני מקווה שהם קבעו את זה, ברטרנד ראסל ווייטד. אבל... לא, אז אני לא יודע איך זה מחולק בכלל. אתה יודע, אז בפיזיקה יש ספרים של לנדאו ליפשיץ, שהאגדה אומרת שאין שם מילה של ליפשיץ, ואין שם רעיון אחד של ליפשיץ, ואין שם מילה של לנדאו. לנדאו זה הרעיונות, וליפשיץ כתב. ליפשיץ אגב הגיע לטכניון פה, אני דיברתי איתו פעם, כי את איתו איזה בעיה. גם הוא לא קטלקניה, אבל למדה הוא כנראה היה בכל זאת. בכל אופן, אז גם פה, אני לא יודע איך הייתה החלוקה פה בין ראסל ווייטד, אבל גם שם, בהקדמה לספר, אז הוא מציע פתרונות לפרדוקסים של הוראה עצמית. כן, כמו פרדוקס השקרן, או כמו הספר שמספר את כל אלה שלא מספרים את עצמם, כן, יש אוסף של פרדוקסים של הוראה עצמית. והפתרון שהוא מציע שם, אז הוא בונה היררכיה של משפטים, טיפים, כן, משפטים שייכים לטיפים שונים, וכל משפט צריך, לפי הכלל שלו, יכול להתייחס אך ורק למשפטים שנמוכים ממנו בהיררכיה. והוא מגדיר שם היררכיה של משפטים, לא משנה כרגע איך. עכשיו, ברגע שעשית את זה, כמובן משפט לא יכול להתייחס לעצמו, כי הוא בהגדרה שייך לטיפ שלו עצמו. זה הוא מסוג הדברים שאליהם הוא לא יכול להתייחס. אז פתרת את הבעיה, אבל זה פתרון לבעיה? ודאי שלא. אתה פשוט אוסר לנסח אותה. אתה בונה שפה שבה אסור יהיה לנסח את הבעיה. זה לא פתרון.
פתרון, אבל אם תוכל להבין אותו,
אבל ברור שאתה לא יכול. ברור שאתה לא יכול. כיוון שיש משפטים שיש בהם הוראה עצמית שהם לא פרדוקסליים. והמשפטים האלה אתה לא תצליח לנצח אותם בשפה הזאת. אבל זה, זה בדיוק הקשל של הגישה האנליטית בפילוסופיה, של התפיסה האנליטית, לא של הגישה. הגישה, אם זאת מתודה, אין בעיה. מתודה היא מתודה מצוינת. זאת אומרת, היא מראה, היא מקפידה על דיוק, היא מגדירה דברים כמו שצריך. מתודה אנליטית היא טובה. אבל תפיסה אנליטית זו תפיסה שאומרת שהכל רק שאלה של הגדרה. זאת אומרת, אם אני אציע הגדרה עקבית, פתרתי את כל הבעיות. כל הבעיות הן רק עמימויות בשפה. אין בעיות פילוסופיות אמיתיות. וזאת בעצם התפיסה שיש כאן. אבל זה לא נכון, זה כמו להגיד, יש עונש מוות על מי שיעיז לנסח את הבעיה. וכך פתרתי את הבעיה, כך סטלין בדרך כלל פתר את הבעיות, הוא פשוט הרג את כל מי שהציג אותן. בסדר? אז ראסל לא הורג, אבל הוא בעצם אוסר בשפה שלו לנסח את הבעיה. במובן הזה, אינפי לא מציע פתרון לבעיה. הוא רק מגדיר שפה שבה הבעיות לא מופיעות. זאת אומרת, הוא מגדיר את זה באופן עקבי. כדי שהבעיות לא יופיעו. אבל זה לא באמת פתרון לבעיה הפילוסופית. אני שואל את עצמי, מה קורה פה? זאת אומרת, איך זה יכול להיות שחץ? הרי יש נקודת זמן קיימת גם באינפי. על ציר רציף הנקודות קיימות. אף אחד לא מתכחש לזה שיש נקודות על הציר הרציף. רק הטענה שציר רציף הוא לא רק אוסף של נקודות. יש פה עוד איזשהו מרכיב מעבר לאוסף הנקודות. בסדר, אז יש עוד מרכיב. אבל עכשיו אני אומר, בנקודת הזמן הזאת, החץ הזה עומד פה. אז איך הוא מגיע לשם? מתי הוא עובר? כן, השאלה הזאת הרי היא שאלה אינטואיטיבית, ולמה, מה הפתרון שלה, אינפי לא יעזור פה. ואינפי הוא רק ניסוח של, בשפה שהיא חפה מהסתירות האלה, שאי אפשר להציג או לנסח את הסתירות האלה. זה כמו תורת הטיפים. אבל זה לא באמת מציע פתרון לבעיה. עוד כיוון שבו יציאו זה, גמרנו עם מתמטיקה, זה אינפי. עכשיו אנחנו מגיעים לפיזיקה. יש כאלה שמציעים פתרון, לא יודע אם יש כאלה בעצם, אחרי שאני חשבתי על זה, להציע פתרון לפרדוקס החץ ומעופו במונחי עקרוני הוודאות. עקרוני הוודאות בפיזיקה אומר שגוף שנמצא, יש לו מקום ידוע, אי אפשר לדבר על המהירות שלו. אז לגוף לא יכולה להיות מהירות, לא יכולים להיות מהירות ומיקום בו זמנית. אם יש לו מיקום מוגדר, אז אין לו מהירות, אם יש לו מהירות מוגדרת, אין לו מיקום. אז יש שאלה גדולה, חלוקים עליה פילוסופים ופיזיקאים, מקובל היום לחשוב שגם לא יכולים להיות, אבל זה לא מוכח עדיין. יכול להיות, מחפשים, לא, יש, זה מאוד מרתק שם, התפר הזה בין פילוסופיה לפיזיקה, יש אמצעים לכאורה ניסיוניים, שיכולים לבדוק ניסיונית, האם זה לא יכול להיות, רק אנחנו לא יכולים לדבר על זה. וזה נראה כמעט אוקסימורון מה שאמרתי עכשיו.
זה מגבלת הדיוק שכל המכשירים...
לא, מגבלת דיוק. זה בא כל תכונה או של המציאות או של ההסתכלות שלנו על המציאות, אבל זאת לא מגבלת דיוק. זאת לא מגבלת דיוק, את זה הוכיחו. זה ברור. יש שוויון בין, יש ניסיונות, זאת אומרת, יש, על הדבר הזה כבר יש אפילו הוכחה. אבל עדיין נשארה השאלה הפתוחה, האם זה משהו שנובע מאיתנו או שזה משהו במציאות עצמה. פיזיקאים חושבים שזה משהו במציאות עצמה, למרות שזה לא עד הסוף ברור. בום והארון, כן, ניסו, בום למשל ניסה לדבר על משתנים חבויים, מה שנקרא בתורת הקוונטים, שבעצם כן אומרים שבמציאות עצמה זה מסתדר, רק יש משתנים שהם לא חשופים בפנינו, הם חבויים, והם בעצם אלה שאחראים לכל האנומליות הפיזיקליות. טוב, אבל זה דיון אחר. לענייננו, לכאורה גם פה יש פתרון. כי בעצם מה אני אומר? אתה שואל אותי מתי החץ זז אם הוא עומד בכל רגע בנקודה אחרת. אבל לפי עקרון אי-הוודאות, אם הוא נמצא בנקודה מסוימת, אי אפשר לדבר על המהירות שלו. אז מה זאת אומרת מה המהירות שלו כשהוא עומד בנקודה הזאת? כשהוא עומד בנקודה הזאת אין לו מהירות. אז בעצם גם את זה אפשר היה לנסח בשתי צורות, אני קורא יש פה עדינויות פילוסופיות, אבל אפשר היה להציג את זה בצורה של המונח שעליו אתה מדבר הוא לא מוגדר. מהירות של הגוף בנקודה שבה הוא עומד. זה פשוט מונח סתירתי, הוא לא מוגדר. כן, ואפשר לדבר על זה בשפה של פיזיקה יותר, לא משנה, כשאתה לא יכול לדבר על המהירות, אז השאלה היא לא שאלה שאפשר לענות עליה.
על המהירות בזמן שהוא עומד.
מה? כן, בדיוק. פה באמת, עכשיו זה נקודה, פה אתה כבר נדמה לי שם את האצבע הנקודה שהיא כן נכונה. זאת אומרת שהיא באמת פתרון לבעיה, ולא רק איסור לנסח את הבעיה. כי בעצם בתורת הפתרון באמצעות עקרוני הוודאות, התחושה שלי זה אותו דבר כמו עם האינפי. אז גם שם זה מילון אנגלי אנגלי. אז אתה מציע לי פתרון למשהו אחד שאני לא מבין באמצעות משהו אחר שאני לא מבין. בסדר, זה שהמשהו האחר ההוא זה כמו המשהו ההוא, זה עוד לא פותר. רק אומר שבשני המקומות עכשיו אני צריך לחפש הסבר. אז לכן התחושה שלי היא שאין פה באמת פתרון לבעיה, אלא רק להראות שהיא קיימת גם בעוד הקשר. אז לכן אני מציע להפוך אולי את התמונה. אני רוצה להסביר את עקרוני הוודאות בדרך פתרון פילוסופי של בעיית החץ. ולא להשתמש באי הוודאות כדי להסביר את החץ. הפוך. להסביר את החץ ולהשתמש בזה כדי להבין את עקרוני הוודאות או אלמנט מסוים ממנו. ומה שאני בעצם רוצה לומר זה בעצם מה שאיין אמר עכשיו. נדמה לי שיש פה בסך הכל בלבול מושגי. זה בכלל לא קשור ישירות למושג הרקב. בעקיפין כן, אבל לא ישירות. נדמה לי שזמן מערבב בין שתי אמירות שונות והוא רואה בהן אותה אמירה, והרבה פילוסופים שעבדו בעקבותיו נפלו באותו קשר מושגי, לא קשור ישירות לרצף. כשאני אומר שגוף נמצא במקום מסוים, וכשאני אומר שגוף עומד במקום מסוים, זאת לא אותה אמירה. זה לא אותה אמירה. שגוף נמצא במקום מסוים, פירושו שהוא נמצא ב-X שווה 2. לא אמרתי כלום על המהירות שלו. הוא נמצא שם. כשאני אומר שגוף עומד ב-X שווה 2, אז אני אומר שהוא נמצא שם במהירותו 0. נכון? זאת אומרת, גם גוף זז, אני יכול לדבר על המצאות שלו במקום. אז בוא כרגע תהיה הוודאות. אני יכול לדבר על המצאות שלו במקום. ואני שואל את עצמי, האם הוא זז? התשובה היא כן. הוא זז ברגע בלתי מתחלק של הזמן. הוא זז. איך זה יכול להיות? אז פה אני מתקדם עוד צעד אחד. מה זה זז? אפשר להגדיר זז כמשנה מיקום. הגוף משנה את מקומו. טוב, זה ברור שזה לא יכול להיות. גוף לא יכול לשנות את מקומו ברגע בלתי מתחלק של הזמן. אוקיי? אבל אני יכול לדבר על גוף זז במובן שלגוף יש מהירות. להגיד שלגוף יש מהירות זה לא אותו דבר כמו להגיד שהגוף משנה את מקומו. לגוף יש מהירות ברגע בלתי מתחלק של הזמן. הגוף לא משנה את מקומו ברגע בלתי מתחלק של הזמן. זה נכון, אבל יש לו מהירות ברגע הזה. והטענה שלי זה שאני אומר שהגוף מפירושו של דבר שהוא נמצא בכל רגע של הזמן במקום אחר, לא שהוא עומד, זה שהוא נמצא. באיזה מובן הוא לא עומד? יש לו מהירות. הוא לא משנה את המקום, אבל יש לו מהירות ברגע בלתי מתחלק של הזמן. אגב, עוד טעות נפוצה גם אצל פיזיקאים, או בעיקר אצל פיזיקאים, זה שגוף לא יכול לשנות מקום ברגע בלתי מתחלק של הזמן, זאת לא מגבלה פיזיקלית, זאת מגבלה לוגית. פיזיקאים חושבים שזאת מגבלה כי גוף לא יכול לנוע במהירות אינסופית. אבל בשביל לשנות מיקום ברגע אחד, אתה בעצם צריך מהירות אינסופית. אפס זמן כפול אינסוף מהירות ייתן לך מרחק סופי כלשהו. אבל גוף לא יכול לנוע במהירות אינסופית, זאת תוצאה של תורת היחסות, אי אפשר לעבור את מהירות האור. זאת נראה מפה זאת מגבלה של הפיזיקה, לא של הלוגיקה. אבל זה לא נכון. גוף שנע במהירות אינסופית זה לא אותו דבר כמו גוף שנמצא בשני מקומות באותה נקודת זמן. עוד פעם המעבר לרצף. ושגוף שנע במהירות אינסופית זה גוף שהמהירות שלו גדולה מכל מהירות שאנחנו יודעים. אבל זה לא גוף שנמצא בשתי נקודות שונות באותו זמן. כי אם הוא נמצא בשתי נקודות שונות באותו זמן זאת בעיה לוגית. יש שני גופים. זה לא הבעיה של חסם של מהירות, זה לא צריך לתורת היחסות.
הבעיה היא קודם לוגית, לפני שהיא בעיה פיזיקלית.
בדיוק. הבעיה הפיזיקלית היא בעיה יותר קשה. אתה לא יכול לעבור את מהירות האור, אבל להגיד שאתה לא יכול להימצא בשתי נקודות מקום שונות, באותה נקודת זמן, זה רק לומר שאתה פשוט עצם אחד ולא שני. זאת אומרת, יש פה, זה מגבלה של הלוגיקה, לא של הפיזיקה. זאת אומרת, הפיזיקה רק אומרת מהירות האור היא המקסימום. זה תורת היחסות. אבל זה שלא יכול להיות ששניהם יהיו בשתי נקודות שונות באותה נקודת זמן, זה מגבלה של הלוגיקה. זה לא ייתכן. אוקיי?
מהירות אינסופית זה לא גם
בעיה לוגית? מהירות אינסופית זאת שאלה קשה, כי יש עוד פעם, אתה צריך להיכנס להגדרות, מה זה אינסוף? אין סוף קונקרטי, לא אין סוף פוטנציאלי. בסדר, זה הפרדוקס הלוגי שבאין סוף הקונקרטי, נכון? אז לכן, בעקיפין זה כן קשור איכשהו לשאלות האלה. אבל אומר, פה זה נורא ברור, זאת אומרת, לא צריך להגיע לתורת היחסות, זה לא הנקודה. עכשיו, מה זה אומר? מה גורם לנו לזהות את המהירות עם שינוי מקום? מה שגורם לנו לזהות את המהירות עם שינוי מקום, זה א' הפיזיקה, וב' האופי ש, 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 שהפיזיקה קיבלה. זאת אומרת, כשאנחנו מגדירים מהירות, כל תלמיד בפיזיקה יודע, כשאנחנו מגדירים מהירות, איך מגדירים מהירות? שינוי מרחק בזמן. זאת אומרת, הבדל בין מקומות, שינוי מקור, לא שינוי מרחק. זאת אומרת, סביבת מרחק, שינוי מקור במשך זמן מסוים. כשאנחנו מגדירים את המהירות, אנחנו בעצם עושים הפרש מקומות חלקי הפרש נקודות זמן. אם היית ב-X שווה 1 ו-T שווה 2 וב-X שווה 3 ו-T שווה 5, אז מה המהירות שלך? הפרש הזמנים שזה 3 פחות 2 זה 1, הפרש המקומות, חלקי הפרש הזמנים, 5 פחות 2 זה 3, אז המהירות שלך היא שליש. בסדר? שליש מטר לשנייה, או לא משנה מה היחידות שלך. אז עכשיו, מה קורה אם המהירות היא לא קבועה? זאת אומרת, המהירות היא משתנה, אז אנחנו צריכים לעשות את זה על קטע קטן מאוד, על אינפיניטסימל, נדבר בשפה גסה קצת. כן, על קטע קטן כרצוננו, ועל קטע קטן תמיד אפשר להניח שזה קטע ישר. ואז ההגדרה של המהירות עדיין היא הפרש של מקומות, חלקי הפרש של זמנים, רק הפעם הם כבר מאוד מאוד קטנים. ועכשיו אני אקח את זה לגבול, לא חשוב, אבל לגבול עדיין אני מדבר במונחים של קטע שהוא קטן כרצוננו. נכון? מה זה אומר? שבעצם שבשביל להגדיר מהירות אני צריך קטע. אני לא יכול להגדיר מהירות על נקודת זמן. אבל שימו לב, כל מי שיודע בפיזיקה, זה נגזרת בעצם, זה מושג הנגזרת. אז כאשר יש לי מקום כפונקציה של זמן, ואני רוצה לחשב את המהירות, אני גוזר את פונקציית המקום, לפי הזמן. התוצאה נותנת לי מהירות בכל נקודת זמן. אני נכון שאני עובר דרך קטע בשביל להגדיר את המהירות, אבל הקטע הזה הוא רק אמצעי חישוב.
זה בהנחה שזה פונקציה גזירה.
כן, זה בא פונקציה גזירה. אז זה רק אמצעי חישוב. אחרי שאני השתמשתי באמצעי החישוב הזה, התוצאה שלי זה מהירות בכל נקודת זמן, נקודה, רגע בלתי מתחלק. יש מהירות בנקודה הזאת, אוקיי? רק בשביל לחשב את זה, אני צריך להתייחס לקטע קטן כרצוני סביב נקודת הזמן הזאת. אבל זה רק אילוץ חישובי. עכשיו, מה קורה? כשאנחנו מגדירים את המהירות בצורה הזאת, דרך נגזרת, אנחנו בעצם משתמשים בהגדרה אופרציונלית, הגדרה איך לחשב. אבל זה לא הגדרה של המושג. שני דברים שונים. כשאני שואל איך לחשב, זאת ההגדרה. האם מהירות זה זה? אני חושב שלא. מהירות זה לא זה. מהירות זה פוטנציאל לשינוי מקום. מהירות היא לא שינוי מקום. אם לגוף יש מהירות, אז בסופו של דבר הוא גם ישנה מקום. אבל מהירות זה לא שינוי מקום. מהירות זה פוטנציאל לשינוי מקום.
אוקיי?
מה? כן, עכשיו זה לוקח זמן, אבל אני אומר, זה שיש לך מהירות, זה אומר שיש לך פוטנציאל לשנות מקום. ולכן הפוטנציאל זה תכונה שקיימת אצל החלקיק בנקודת זמן, רגע זמן בלתי מתחלק. יש לו מהירות, זה לא נכון שהוא עומד, יש לו מהירות. הוא לא יכול לשנות מקום בנקודת זמן, ברגע זמן בלתי מתחלק, נכון? כי זה בעיה לוגית. אז מה? אבל יש לו מהירות בכל נקודת זמן, ולכן ההבחנה בין חץ נע לחץ עומד היא הבחנה שיכולה לעשות בנקודה אחת בלתי מתחלקת. לא צריך קטע בשבילה. השאלה האם יש לו מהירות בנקודה הזאת או שמהירותו אפס. אם הוא עומד, אז הוא נמצא במקום הזה ומהירותו אפס. אם הוא נע, הוא נמצא במקום הזה, אבל מהירותו היא לא אפס. עכשיו, איך אני אחשב את המהירותו? בשביל אני צריך להסתכל על קטע. למה? ושאני צריך לראות איך הוא משנה מקום. זה ייתן לי אינדיקציה לכמה המהירות שלו. בדיוק. אבל זה רק צורה לחשב. זה לא ההגדרה, זה שני דברים שונים. אוקיי? עכשיו, אם זה באמת כך, אז פרדוקס החץ והמעופו כמובן נפטר מאליו. פה אני לא צריך, עוד פעם, מאחורי זה כמובן יושב הרצף. אבל אני לא צריך לדעת אינפי, את הדבר הזה יכולתי לענות גם במאה ה-12. אני לא צריך את להכיר את האינפי ולדעת איך מחשבים את זה בפועל כדי להגיד את מה שאמרתי עכשיו. אחרי האינפי כבר עשו בזה שימוש וזה, אז כבר כל במובן מסוים דווקא איבדנו את היכולת להבין את זה, כי אנחנו כבר שבועים בשפה שבה הבעיה לא מופיעה. אבל זה באמת ההסבר הפילוסופי לבעיה. עכשיו, אם אני ארחיב את זה קצת יותר, אז אני אומר כך. אנחנו למעשה בנויים, וכאן אני בעצם קצת חוזר לרב קוק עכשיו, מהניתוח הפורמלי הזה. למה בעצם אנחנו נופלים בטעות הזאת? אנחנו מזהים את המהירות עם שינוי המקום. בגלל שאנחנו בעצם חושבים או מכירים את העולם במוד של מצלמה. אנחנו בנויים כמו מצלמה. כשאנחנו מסריטים סרט, איך בנוי סרט?
בספרים.
כן, אוסף של פריימים, נכון? רק צפופים. למה? כי תפיסת העולם הבסיסית שלנו היא תפיסה של מצלמה, לא של מסרטה. כשאנחנו רוצים לייצר, שנייה אחת, כשאנחנו רוצים לייצר תנועה, אנחנו בסך הכל צריכים לעשות את זה בצורה פיקטיבית, מלאכותית, על ידי צילומים צפופים אחד אחרי השני. אבל גם תנועה מבחינתנו זה אוסף של הקפאות סטטיות בכל נקודת זמן. ולכן נולדת הבעיה של החץ במעופו. כי אנחנו חושבים על התנועה בשפה של מצלמה. עכשיו בוא ננסה לעשות הפשטה מחוץ לצורת החשיבה או ההכרה הרגילה שלנו. נניח שיש יצור חייזר אחר שהוא תופס את העולם הפוך. הוא תופס את העולם באופן בסיסי כמסרטה. מבחינתו המצלמה זה משהו שהוא לא מבין אותו. זה אינטגרל על ההסרטה. כן? המקום זה אינטגרל על המהירות. כן? אז הוא בעצם בבסיס חושב במונחי מהירות, לא במונחי מיקומים. בסדר? אז הוא היה תופס את התנועה כדבר פשוט. להתך המקום מבחינתו היה מין משהו שצריך לחשב אותו. הוא לא היה משהו שהוא תופס אותו מצד עצמו. בשביל להבין את המקום הוא היה צריך לעשות אינטגרל. זאת אומרת, הוא לא... התפיסה הבסיסית שלו היא תפיסה של מסרטה. הוא, אצלו הסרטים לא בנויים כהקרנה צפופה של פריימים. לא, הוא היה ישר רואה את הסרט, הפוך. בשביל לראות תמונה סטטית הוא היה צריך לעשות איזה קומבינציה על, על הסרטים. אנחנו בשביל לראות תנועה צריכים לעשות קומבינציה על הצילומים.
זה כמו שאמרתי, להקפיא את התמונה.
כן, הוא היה צריך שהוא להקפיא בדיוק. עכשיו, נניח שיש יצור כזה, ותיאורטית יכול להיות יצור כזה, הוא עם צורת הכרה אחרת משלנו, חשיבה אחרת משלנו, תפיסה אחרת משלנו, אז הוא היה יכול לראות מהירות בנקודת זמן. הוא לא היה צריך ללכת לקטע סביב הנקודה הזאת ולעשות עם נגזרת.
הוא היה רואה רק
מהירות. בדיוק, הוא היה רואה את המהירות, המקום לא היה, הוא לא מבין מה זה מקום בכלל. מקום זה פיקציה שהוא היה, איכשהו מייצר אותה מתוך הסרט. אינטגרטור הוא היה צריך, אנחנו משתמשים בגוזר, הוא היה משתמש באינטגרטור. בסדר? אז בעצם מה שיוצא זה שאנחנו שבועים של תפיסה שהיא סטטית במהותה. וגם את הדינמיקה אנחנו מנתחים בשפה סטטית. ואנחנו עושים הקירובים דרך שפה סטטית, או מחשבים אותה בשפה הסטטית. אבל כל זה מנסה ללכוד משהו שהוא לא כזה. אנחנו מנסים ללכוד את המהירות שהיא תכונה של עצם בנקודת זמן. אין לנו זה לא נגיש אלינו, אנחנו לא יודעים מה עושים עם דבר כזה. בשביל לחשב את זה בשפה, בעולם הסטטי שלנו, אנחנו עושים את הפטנט הזה של הפריימינג או של הנגזרת. אבל זה רק בגלל שאנחנו בנויים בצורה כזאת. אוקיי? עכשיו תשימו לב דבר יפה. זה לפיזיקאים בכלל, אני חושב, זה ממש הערה שאני הבנתי את הדבר הזה. בפיזיקה, אחרי שמדברים על עקרוני הוודאות ואומרים שיש... שלגוף לא יכול להיות מקום ומהירות בו זמנית, אז בעצם כל שני גדלים שהם לא מדברים אחד עם השני בדיוק, כמו זמן ואנרגיה, מקום ותנה וכו', יש גם שתי תמונות עולם שבהם אפשר להציג את המציאות. תמונת המקום ותמונת התנה. תמונת המקום זה כאשר כל התכונות שמעניינות אותנו הן פונקציה של X, הן פונקציה של המיקום. תמונת התנה זה כאשר כל התכונות שמעניינות אותנו הן פונקציה של התנה, של P או של K, כמה משנה. בסדר? עכשיו זה שתי צורות שהן אורתוגונליות, הן לא מדברות אחת עם השנייה. אני יכול לעבור מאחד לשנייה, זה טרנספורם פוריה, למי שמכיר זה כבר באמת לא עניינים טכניים, אבל זה שתי תמונות שאף פעם אתה לא יכול לחיות את שתיהן. או שאתה מסתכל על העולם במשקפיים של מיקום, ואז הכל הוא פונקציה של X, או שאתה מסתכל על העולם במשקפיים של תנה, ואז הכל הוא פונקציה של P. אתה לא יכול לבוא את שתי המשקפיים האלה בו זמנית, זה עקרוני הוודאות. עקרוני הוודאות אומר, אי אפשר ללבוש את שני המשקפיים האלה בו זמנית. אתה לא יכול לדבר על מקום של דבר ועל מהירות של דבר ביחד, באותה נקודה זמן. עכשיו תבינו שזה בדיוק מה שאמרתי קודם. כשאני מדבר במשקפיים של מקום, מה זה? במשקפיים של מצלמה. מצלמה עם זמן חשיפה אפס, אפס אמיתי, לא קצר מאוד. אפס ממש, זאת אומרת נקודה זמן מתמטית. אוקיי? במשקפיים כאלה אין מהירות, אתה לא יכול לדבר על מהירות. מהירות לא קיימת בנקודת זמן. כי זה המשקפיים, אתה מסתכל בתמונת המקום. כשאתה מסתכל על העולם בתמונת המקום, מושג המהירות הוא מושג מלאכותי. אתה צריך להסתכל על המקום ברגע אחד, על המקום ברגע אחר, לעשות הפרש, לחלק בזמן, לעשות נגזרת. כך תוציא את המהירות. בתמונת התנה זה בכלל לא נעשה כך. בתמונת התנה אתה מוציא ישר את המהירות. אתה לא צריך לעשות נגזרת. עכשיו, כמובן תמונת אתנה, לכן נורא קשה, אגב, לסטודנטים בפיזיקה נורא קשה לתפוס את הדבר הזה. כי תמונת אתנה זה תמיד מין משהו כזה שלא מבינים אותו. למה? כי זה באמת לא הצורה שבה אנחנו חושבים. אנחנו חושבים בתמונת המקור. אבל תמונת אתנה היא תמונה, מי שיודע שם, היא לגיטימית באותה מידה, מותר לחשוב גם בתמונת אתנה. וזה החייזר ההוא. החייזר ההוא שתופס את העולם במונחי מהירויות, שהתפיסה, החשיבה הבסיסית שלו, ההכרה הבסיסית שלו היא דינמית, לא סטטית. אז אין בעיה, לא זו תמונת אתנה, זו לא תמונת המקום. ואז את המקומות הוא יצטרך להוציא מתוך איזה אינטגרל על התנאים. ומה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שהעקרון היא הוודאות, או כפל התמונות הזה, זה ממש כן, הפוסט מודרני נורא אוהבים את זה, שכל אחד והתמונה שלו ותמונות שלו מדברות אחת עם השנייה, ולכן אי אפשר להתווכח, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, זה כמובן הפוך מהאמת, אבל לא משנה, אפשר לעבור בתמונה אחת לשנייה, בטרנספורם פוריה. אז לכן זה בדיוק אומר שזה לא שתי תמונות שונות, זה מייצג בדיוק את אותה מציאות. אבל זה כמו גיאומטריה אוקלידית ולא אוקלידית, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, ותמיד לוקחים את זה לכיוון של היחסיות, וזה בדיוק אומר את ההפך. אבל שתי התמונות האלה בסך הכל יוצאות מהפרדוקס של החץ של זנון. עכשיו אני מסביר את עקרון אי-הוודאות דרך הבנת הבעיה בפרדוקס של זנון. פרדוקס החץ. לא משתמש באי-הוודאות כדי להסביר את החץ. אני משתמש בחץ כדי להסביר את אי-הוודאות. עכשיו כמובן ש... את H בר אני לא הוציא מפה. אני לא יכול להוציא מפה את ה... את המידה הכמותית של אי-הוודאות. הפיזיקה קובעת שיש גם איזשהו שיעור מסוים של אי-הוודאות. כן, זאת אומרת, נגיד, אני יכול רק להגיד לכם שאם אתם מדברים על מקום מדויק לא תוכלו לדבר על מהירות. אם אתם מדברים על מהירות מדויקת לא תוכלו לדבר על מיקום. אני לא יכול להגיד לכם מה קורה אם אני מדבר על מקום לא מדויק, אבל קטן, עד כמה תהיה לי אי-הוודאות במהירות. את זה אני לא יכול להוציא מפה. זו תוצאה שהיא תוצאה של מדידה, H בר. זה מספר כלשהו, לא חשוב. אוקיי? אבל העיקרון שיש פה שתי תמונות שלא מדברות אחת עם השנייה...
זה כבר
לא
יכול עם
הנגזרת. מה?
יש לך את
הכבר שאתה
יכול עם
הנגזרת. לא, אני לא יכול, אני לא יכול. זה מה שאני אומר. עקרון יוודאות מורכב משני דברים. א', אי אפשר לדבר על מקום ומהירות ביחד. את זה אני יכול להסביר עם עקרון החץ. בצורה לגמרי פשוטה. זה דבר שלמעשה היינו צריכים לצפות אותו הרבה לפני המאה ה-20. אם היו יושבים על הפרדוקס הזה, אם הייתי מצליח, אני כמובן חי אחרי הוודאות, אם הייתי מצליח לכתוב את המאמר הזה במאה ה-16, אז הייתי יכול להוציא את עקרון הוודאות במאה ה-16, בלי שום מדידה.
את החלק הזה של עקרון.
את החלק הזה, כן, כמובן, לא את ה-H-bar. אבל את החלק
לא,
הזה...
לא, לא את המספר, אבל את החוק הזה כחוק פרקטי, שאנחנו באמת מציאותית לא מסוגלים למדוד את המהירות.
שלעולם לא נוכל לדעת מקום ומהירות בו זמנית של אותו דבר, בדיוק מלא. כן, בדיוק מלא.
פיזיקלי היית אמור להיות מסוגל להבין את זה לרון.
מה זה פיזיקלי? אני טוען שזה לא פיזיקלי, זה חוק לוגי. זה מה שאני אומר. זה בדיוק הנקודה.
חוק לוגי זה שני מושגים שונים. אבל איך זה שני מושגים שונים נובע שאנחנו לא נוכל למדוד?
לא, לא זה שני מושגים שונים. אלא שאי אפשר, אתה לא יכול לדבר על המושג הזה וגם על המושג ההוא. זה פשוט שתי צורות הסתכלות שהן לא מתיישבות אחת עם השנייה. כמו כשאנחנו מסתכלים על גוף נע במצלמה, תמיד יש איזה שובל. אנחנו לא יכולים באמת לראות את התנועה במצלמה.
כן, אבל אנחנו לא נוכל לראות לגבי אותו גוף גם את התמונה הזאת וגם את התמונה הזאת. אנחנו לא
נוכל לראות
את זה ביחד.
בסדר. לגבי
אותו זמן.
אני מדבר על ביחד. אנחנו
אולי לא נחשוב עליה ביחד, אבל יכול להיות שיהיה לנו לגבי אותו זמן וגם את התמונה
הזאת. בסדר, לכן אני אומר, המימד שלנו לפחות, אמרתי שזה ויכוח בין פיזיקאים ובין פילוסופים, האם זו טענה על המציאות או טענה על התפיסה שלנו את המציאות? במונחים שלנו אפשר היה להוציא את זה, אני חושב, מבחינתנו. עכשיו, הטענה הזאת בעצם, מה שהיא אומרת, זה שלהסתכל, זאת אומרת, אני יכול להסתכל על המציאות במשקפיים סטטיות, ואני מבין מתוך ההסתכלות הסטטית מהשובל, כי הרי זמן החשיפה הוא לא אפס, אז מהשובל אני מבין שיש פה תנועה. אז אני מבין שאני צריך, יש משהו מאחורי מה שאני רואה, אתם רואים איך זה חוזר לרב קוק. ואת התנועה או ההתקדמות תמיד מעידה שיש משהו מאחורי הדברים שאני לא מצליח לתפוס אותו דרך מה שאני רואה, המבט הסטטי, דרך המצב. אז אני לא יכול לדבר על המהירות דרך שינויי מצבים. שינויי מצבים הם השלכה של המהירות, הם לא המהירות עצמה. אבל יש לי איזושהי אינדיקציה לזה שיש שם משהו מאחורי זה. הוא דיבר על המציאות האמיתית שמבצבצת בין הסדקים של מה שאנחנו רואים. זה בדיוק הנקודה הזאת. זאת אומרת, יש משהו שעומד מאחורי מה שאנחנו רואים, ברור לנו שהוא ישנו שם. יש לנו ראיות ברורות. אין לנו דרך לתפוס אותו באופן ישיר. וזה בדיוק מה שאחראי על השינוי. יש פה איזשהו, כשאנחנו מדברים על התעלות, הרב קוק מדבר על התעלות, על השתלמות, על שינוי, זה אומר שצריך להיות איזשהו מנוע, איזשהו משהו מאחורי זה, שעומד מאחורי השינוי, זה המהירות. הפוטנציאל של השינוי, מהירות זה כמובן ביחס לשינוי מקום, אבל כל שינוי יש לו נגזרת ביסודו. ואנחנו תמיד תופסים את הנגזרת כסוג של פיקציה. מה שקיים זה המיקום, הנגזרת זה רק הגדרה מועילה, זה לא באמת קיים, לא נכון. כאן יש המשקפיים שלנו, המשקפיים סטטיות. הנגזרת קיימת באותה מידה. ולכן מאחורי המציאות שאותה אנחנו רואים יושב משהו חמקמק כזה שאנחנו יכולים לנסות ולחשב אותו, להגיע אליו בצורה עקיפה. אין לנו דרך ישירה לתפוס אותו. אם הייתה, למשל, באופן תיאורטי, אם הייתה אפשרות למדוד מהירות לא בצורה של הפרשי מקום חלקי הפרשי זמן, אלא למדוד מהירות בנקודה, אז לא היה, אני טוען שלא היה עקרוני הוודאות. או לפחות יכול להיות. אולי אני טועה, אבל מהשיקול הזה לא צריך להיות עקרוני הוודאות במצב כזה. פעם חשבתי על אפקט דופלר, מי שמכיר. אפקט דופלר זה, 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 זה לכאורה פגיעה בנקודת זמן אחת במכונית, של קרן שפוגעת בנקודת זמן במכונית, ואני יודע את המהירות של המכונית. בנקודת זמן אחת.
למקם.
מה? כן, למקם. ואז לכאורה שם היה יכול להיות מצב, אבל זה לא נכון. כשבודקים יותר ברזולוציה מה זה אפקט דופלר, זה לא נקודה אחת. זה לא יכול להיות נקודה אחת. כן, אבל
יש
לו את התורה. אבל אני אומר, ברמה התיאורטית, אם היה לי איזה דופלר כזה, אם היה לי דופלר כזה שהיה מצליח לגעת במכונית בנקודה אחת מתמטית ולדעת את המהירות שלה, אז יכול להיות שהייתי יודע מהירות ומקום בו זמנית.
לא היה מהשיקול שאמרת.
כן, יכול להיות שלא יכול להיות בכלל דבר. כן, בסדר, אבל אני אומר, ברמה העקרונית תיאורטית לפחות, נגיד אותו איש של מסריטה, אולי יש לו את זה. רק אז לא יהיה לו כמובן אפשרות למדוד מקור. אז לכן אני אומר, אבל באופן עקרוני יכול להיות מכשיר, המכשיר שישמש אותו בעולם שלו, זה מכשיר שיוכל לתפוס מהירות בנקודה. מסריטה אידיאלית אפשר לקרוא את זה. לא מסריטה שהיא פריימי, אלא מסריטה שתופסת את המהירות בנקודה.
גם מקום אנחנו לא יכולים לתפוס על ידי מדידה בנקודה אחת, כמו גם...
למה לא?
כל מידה שאני
אעשה,
אידיאל
קרני אור, קרני אור. לא, בסדר, ברור, אבל אני אומר, צורת החשיבה שלנו, צורת ההכרה שלנו, היא צורה שהיא סטטית במהותה. יש אילוצים פיזיקליים, בסדר, ברור. לכן גם אין מצלמה שזמן החשיפה שלה הוא נקודת זמן אחת, אפס. זה תמיד קטן מאוד, אבל לא...
לצורך העניין, פוטון אחד, אני יכול למדוד מיקום על ידי שליחת פוטון אחד?
לא. פוטון אחד באופן עקרוני גם אין לו מיקום. פוטון אידיאלי, פוטון עם תדר מוגדר, נמצא בכל העולם. אין לו מיקום. יש לו תדר מוגדר. אין דבר כזה בכלל פוטון אחד במקום. כשמדברים על פוטון אחד במקום, זאת טעות. מה שאפשר לדבר, רק עכשיו דיברתי עם מישהו שהוא עובד בדיוק על הנקודות הילד בבר אילן, כשעושים ניסיונות על פוטון אחד, אבל זה תמיד פוטון שהוא... אוסף של תדר, בדיוק, אבל זה אוסף קטן של מהירויות, זאת אומרת, זה לא אף פעם לא מהירות
פתידה, אחת.
טוב, אבל אז זה כבר לא פוטון, במובן המתמטי המלא זה כבר לא פוטון.
אה, אוקיי, אז זה קוונט אחד,
לא, זה לא קוונט, זה אני אומר, קוונט, רק שתדר, כן, זה כבר לא קוונט, זה כבר, יש שם בלבול מושגי נוראי. זאת אומרת שאגב רוב הפיזיקאים נופלים את זה, אני עכשיו דיברתי איתו ובאמת התברר שהמון דברים שפיזיקאים אומרים זה פשוט חוסר הבנה. זאת אומרת יש, הם מדברים על פוטון והכוונה בעצם לחבילת גלים כזאת, זה לא פוטון, זה משהו אחר. זה בסדר, זה פרשייה, אין באמת עקרוני הוודאות אמיתית כמו שלומדים בכיתה. זאת אומרת במעבדה זה אף פעם לא זה. טוב, אבל לענייננו, עכשיו אם אני חוזר כן לשלמות וההשתלמות של הרב קוק, אז בעצם הטענה זה ש נגיד כשאנחנו עכשיו, אני חוזר עכשיו, מה הפתרון שהוא הציע? שהקדוש ברוך הוא שלם, אז לא יכולה להיות לו השלמות של ההשתלמות. השלמות הזאת חסרה לו, נכון? אז מה הוא עושה? הוא בורא יצורים חסרים והם משתלמים כביכול עבורו. זאת אומרת, דרכם הוא משתלם. מה זה אומר? בואו ננסה לחשוב עכשיו על השלכה מסוימת של התמונה שאותה תיארתי. נגיד שגוף יש לו מהירות, הוא נתקע בקיר. עכשיו, פיזיקאים לא אוהבים את צורת התיאור הזאת, זו שפה אדיוטית, אוקיי? אבל כשהוא נתקע בקיר יש לו מהירות, והוא לא מצליח לתרגם אותה לשינוי מקום. זאת אומרת, הקיר לא נותן לו להתקדם. הפיזיקאים כמובן אומרים שכשהוא בקיר כבר מהירות היא אפס, אין... אבל עזבו, אני מדבר כאן בפירוש בשפה האדיוטית, כי אני רוצה לפתור את הבעיה הפילוסופית, לא הפיזיקאית. אז הוא אומר שיש לו מהירות כשהוא נתקע בקיר, והוא מאבד את הבקיר, הוא לא יכול להתקדם. עכשיו זה יצא בצורה של חום, מתקף וצנע, לא משנה, זה לא נגיד גם בתיכון. אבל זה לא יצא לפועל בצורה של שינוי מיקום. מה זה אומר? זה לא אומר שלא הייתה לו מהירות, אצל פיזיקאים זה אומר שלא הייתה לו מהירות, כי בהגדרה האופרציונלית, תחשב, אז תראה, אין לו מהירות. המהירות היא אפס כשהוא בקיר. בסדר? אבל כמו שאני מדבר עכשיו, יש לו מהירות. רק המהירות הזאת לא יוצאת אל הפועל בצורה של שינוי מקור, אלא בצורה אחרת. חילופי תנע עם גופים אחרים, או מתפזר דרך חום, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. ולכן בעצם אנחנו פה רואים שיכול להיות מצב שלגוף יש מהירות, פוטנציאל לשינוי מקום, אבל הפוטנציאל הזה לא יוצא אל הפועל. הנה לנו דוגמה להבחנה בין מהירות לבין שינוי מקום. יכול להיות שיש לגוף מהירות ולא יהיה שם שינוי מקום. ואז באמת לא נצליח לחשב את המהירות שלו, את הפיזיקאים המהירות שלו יהיה אפס. אבל אנחנו נראה את זה דרך חום שיוצא, או דרך חום לדברים אחרים. אוקיי? עכשיו אצל הקדוש ברוך הוא יש תופעה מאוד דומה. יש לו מהירות. את הפוטנציאל של ההתקדמות יש לו. העובדה שהוא אינסופי לא אומרת שאין לו מהירות. היא רק אומרת שהמהירות הזאת לא תוכל לצאת אל הפועל בצורה של השתפרות, של התעלות. בדיוק. אז זה לא אומר שאין לו מהירות, את השלמות של ההשתלמות יש לו. רק האריזה, לבאתי אותו בפעם הקודמת, שאומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להוציא את שמותיו מן הכוח אל הפועל. מה זה אומר? בשביל שהמהירות הזאת תצא אל הפועל, שהיא תתממש, זה לא יכול להיות אצלו. אז השלמות קיימת אצלו, הוא שלם לגמרי. אבל בשביל שהשלמות הזאת תופיע, צריך מישהו שדרכו יתפזר החום, כן? שדרכו, שהתנע יעבור אליו. זאת אומרת, שפוטנציאל המהירות ההוא יעשה שינוי מקום אצל מישהו אחר, אצל מישהו שיש לו לאן להשתנות. לכן הקדוש ברוך הוא ברא מישהו חסר, שהפוטנציאל של ההשתנות יצא אצלו אל הפועל. ולכן כשהחוק אומר שזה יוצא לפועל דרכנו, אין פירושו שאין לו שלמות במובן הפשוט, העבודה צורך גבוה, מה שהראשונים אומרים, העבודה צורך גבוה שהוא צריך אותנו. זה לא צריך אותנו, יש לו, המהירות היא אצלו, לא אצלנו. היכולת להשתנות, להתעלות, זה המנוע שעליו הרפוק מדבר. המנוע הזה שגורם לדברים להשתנות, שאומר שזה האלוקות, זה השלמות, היא זו שנותנת להם את האפשרות להשתנות. מה הכוונה? הפוטנציאל הזה, המהירות הזאת, זה נמצא גם אצלו. אין שום סתירה בזה שהוא אינסופי ושהוא מושלם, לזה שיכולה להיות לו מהירות. זה בדיוק החץ של זנון. אתה יכול להימצא במקום עם מהירות. אין שינוי מקום, אבל מהירות יש לך. עכשיו, איך המהירות הזאת? משום מה היה לו עניין שזה גם יצא אל הפועל. בשביל שזה יצא אל הפועל, צריך ישים חסרים, שהם יוכלו לשנות מקום. מי שלא נמצא עד בקיר, יכול עוד להתקדם. מי שנמצא בקיר, כבר לא יכול להתקדם.
אנחנו
החום של הקדוש ברוך הוא. בדיוק. או אנחנו הגוף שדרכו יוצא, זה משלים כמובן, שדרכו יוצא הפוטנציאל הזה של המהירות. ואז זה מאיר באור אחר לגמרי את כל מה שהפוק אומר. כי זה בעצם אומר שיש לקדוש ברוך הוא את השלמות הזאת. יש לו את המהירות. המהירות היא השלמות, לא שינוי המקום. עכשיו אנחנו יכולים גם להבין שהשתפרות, דיברתי על שני מושגים של השתפרות, להגיע למצב טוב יותר, ועצם ההתקדמות לקראת המצב הטוב יותר, בעלי תשובה מול צדיק גמור. אז פה עכשיו זה מובחן לחלוטין. זאת אומרת, השלמות היא בעצם המהירות, הפוטנציאל של ההשתפרות, לא ההשתפרות, זה השלמות. איפה אנחנו רואים שיש לבן אדם פוטנציאל כזה? כאשר הוא באמת משתפר, אבל זה רק אינדיקציה. השלמות היא זה שיש לו מהירות, וזה מה שיש לבעל תשובה ואין לצדיק גמור. בסדר? אז זה באמת שני מושגים שונים, אסור להרבב אותם, זה לא סתירה. זה שני מושגים, מהירות ושינוי מקום, זה יכול להופיע מהירות בלי שינוי מקום. או שינוי מקום, לא, שינוי מקום בלי מהירות אין דבר.
מה שקובע את הפוטנציאל.
בדיוק. ואת הפוטנציאל יש גם אצל הקדוש ברוך הוא. במובן הזה את השלמות הזאת ישנה אצלו ואין שום בעיה, זה לא חיסרון באמת שם. רק שמבינים זה לא, שינוי המקום יכול להופיע גם אצלנו. אבל המהירות, אין שום מניעה שתהיה גם אצלו.
תדיג אמור זה עם הפוטנציאל.